ערב טוב, שבת שלום. שיחה של ערב אחרון של ריטריט. וכשאנחנו מגיעים לערב אחרון, או בכלל, כשהריטריט מתקדם, אני יכולה להגיד מהצד שלי, נפתחת בפניי התשוקה לתת, ואז אנחנו צריכים לבחור, אז מה נותנים? כאילו, מה היה הדבר הכי מיומה, הכי נחומה? איזה צעידה לדרך? שייתן מענה לחדשים, ותיקים. אז זאת הצעידה לדרך. בחרתי לדבר גם על שלושת הרעלים וגם על עשר הפרמיטות, שזה אני אסביר בהמשך. ולפני שאני אתחיל, אני רק אומר שנשאלתי כאן פעם אחת מאוד באופן ישיר וכמה פעמים באופן מרומז, אז אני רוצה לומר משהו לגבי מי מגיע לתרגול הזה. זאת אומרת, מה התרגול הזה אמור, למה הוא אמור לתת מענה? ואני יודעת שאנחנו חיים בחברה מאוד סובלת. זאת אומרת, ובכלל, תמיד המילה סבל היא קשורה משהו לביוגרפיה, לאירועים בחיים. ואז אומרים, אבל אם לא קרה לי סבל, כן, אז זה לא הסיפור שלי. או רק מי שסובל מגיע. אז אני רוצה להזכיר ששוב, הבודה לא סבל, הוא היה נסיך מאוד מפונק. והנגיעה היא לא בסבל של מה שקרה לי בחיים, אלא האפשרות שלנו, התרגול הזה הוא תרגול רוחני לכל דבר. הוא לא בא לפתור בעיות. יכול להיות שעל הדרך גם ייפטרו כל מיני עניינים, אבל התרגול הוא להתעוררות וחופש. זה לא רק להשתחרר מאיזה כאב קטן מסוים, או עם טראומה, או מה שלא יהיה. Okay? מאוד חשוב לציין את זה, ככה כי נדמה ש בעולם, באמת בגלל שיש גם פופולריות מאוד גדולה, ויש את הסוגים השונים של המיינדפולנס הנפוצים להרבה מאוד סוגי טיפול, אז זה מיד מתקשר, כן, ה-MBSR ו-MBCT, מי שמכיר, כל המיינדפולנס בייסט, טיפול בהפרעות אכילה, טיפול בעיות השמנה, טיפול ב סטרס, טיפול בדיכאון, טיפול בחרדות, יש באמת הרבה, ושמי שעוסק בזה זה אנשי טיפול, ואנחנו כאן באים לגמרי לטפח את כל מה שראיתם שאנחנו עושים כאן. זאת אומרת, הנושא הוא לא הסיפור האישי, אלא היכולת שלנו וכאן להתבונן על המציאות כהוויתה, ואמרתי את זה גם ביום הראשון, אנחנו בעצם לוקחים את המיקרו-קוסמוס, כדי שיספר לנו על המקרו, על טבע הדברים בכלל. כן? ואני זוכרת את עצמי מאוד צעירה, אבל כך אומרת, משהו לא מסתדר לי במציאות, משהו לא, כאילו, אז מה עושים פה? מה זה כל הדבר הזה שנקרא חיים? איך מתחילים? מה נכון? מה לא? כן? הרבה מאוד בלבול שמאפיין אנשים שיוצאים בפעם הראשונה לעצמאות, אחרי שחיים מוכתבים עד גיל 21 ופתאום. אז מה עכשיו? ולשמחתי פגשתי משהו שלא התכוונתי, אבל פגשתי, ואני חושבת שהוא מאוד משנה חיים וברבדים שונים. אז אני רוצה לומר שאנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו ככה די קצת, מה שנקרא בענווה, כשאנחנו באים לתרגול בכלל, לחיים, ובטח אם לתרגול כזה, כי אני רוצה להתייחס למה שנקרא שלושת הרעלים או שלושת שורשי הסבל, ולדעת, כן, ההכרה, ממש הכרה בעובדה שבתוך התודעה שלנו יש, כן, שלושה סוגים של שורשים שגורמים לסבל. עכשיו, זה לא לחלק מאיתנו, זה לא במבנה התודעתי. אוקיי? ודיברנו על חלקם, אני רוצה להזכיר אותם, דיברנו אותם בקונוטציות אחרות, ואני רוצה להזכיר, כי אני חושבת שזה מאוד עוזר לנו בכלל בהתנהלות שלנו בחיים עם עצמנו, אבל גם כשאנחנו מתבוננים על העולם ואנחנו מרגישים שאנחנו נשרפים מבפנים ושואלים את השאלות למה, כן, כל מי ששאל למה, אז יש אפשרות להגיד ככה, והככה זה אם אנחנו יודעים שהשורשים האלו קיימים, אז אנחנו נראה יותר את הככה. אז כל מה שאנחנו רואים בפנימיות שלנו ורואים בחיצוניות, ואני אעשה רגע, אני אעשה גם את ההקבלה, אנחנו נדע שזה כולם פועל יוצא של אותם שורשים. Okay? השורש הראשון הוא השורש של עצמה, של החמדנות, של הרצון לעוד. Okay? הרצון לעוד. לעוד ולא משנה מה, לעוד כוח, לעוד כסף, לעוד נכסים, לעוד עוד טריטוריות, לעוד שליטה, אוקיי? לעוד. אז אני חושבת שאצלנו אנחנו צריכים לראות איפה התנועה הפנימית שהצמה הזה מתעורר, שהתחושת חסר, ורק אם יהיה עוד, אז אני אהיה יותר בטוחה, ורק אם יהיה עוד, אני אהיה מספיק יציבה, ורק אם יהיה עוד, אני אהיה, אוקיי? עוד מה? והעוד הזה הוא לא רציונלי. כן? שוב, העצמה והתשוקה היא לא, היא פשוט מאוד מנהלת, והחיפוש אחר, חיפוש אחר עוד הזה. והתנועה הנוספת שיש, זה התנועה של התוקפנות, של האיבה, של הסלידה. הזרע הזה שיוצא מאיתנו, כן? איזה כזה, אפילו מחשבה תוקפנית מאוד. נקמנית, עם טינה, עם כזה, אנחנו מסתכלים לפעמים הצידה ולראות מאיפה זה הגיע. אתם מכירים את זה? כן. ואז יש אשמה, מה פתאום חשבתי מחשבה כזאת, או, כן, מחשבה ונזכור שהזרע הזה קיים שם. קיים שם, מספיק שמשהו לא יפעל לסביעות רצוני והתוקפנות הזו תצא. אבל תוקפנות, דרך אגב, לאו דווקא יש את המעשה ויש את כל הלך רוח התוקפן. ויש את המחשבות שמלוות לזה, ויש את הרגשות. עכשיו אפשר להסתכל על העולם כולו, ובואו נראה איך העולם הזה, העולם כולו מתנהל. Okay? לראות את החלקים בעולם, שכל המניע זה העוד. והעוד, ולא מספיק, ועוד שטח, ועוד כסף, ועוד, כן? ועוד שליטה. תסתכל. על המעצמות השונות, מה מנהל אותם. ולראות את האזורים בעולם ששם רק טינה ואיבה ופילוג וכל הזמן. ואנחנו לא מבינים למה. אנחנו שואלים את עצמנו, כי זה באמת לא הגיוני, למה? אבל אם אנחנו מסכימים לראות את הזרעים האלו בפנימיות שלנו, אז אנחנו נראה למה. כי הזרע הזה קיים. וכשאנחנו לא שמים לב לזרע הזה, אז הוא משתלח. ואני מרגישה שזו זכות, זכות התרגול הזה, סוג של זכות לראות את הזרעים בעודם, מתעוררים, כאילו הניצוץ הזה של מחשבה, של תגובה. Okay. אבל הרבה מאוד אנשים מאוד מאמינים לזה שזה אמיתי, שזה אני, שזה מה שאני צריכה ללכת אחריו. לעשות את המלחמה הזו, או לכבוש את זה, או לעשות ככה, או להתפתח אחרת. מדהים, המדינות שיש להם הכי הרבה, ממשיכות להשתלט ולרצות עוד. פשוט. על כלכלות אחרות, על... תסתכלו על זה. אוקיי? וגם, איך... בקלות אפשר ללבות שנאה וטינה ותוקפנות, כן? מי שיודע לעשות את זה מאוד טוב, אז הוא משתמש בפחד, ובהפרדה ובנפרדות. ואז אני מגיעה לשורש השלישי, שהוא הבורות. הבורות הוא זה שבעצם, האי ידיעה, היא ראיית המציאות כפי שהיא באמת. זה התעתוע, זה אשליה, אני חושב שהיא אשליה. לא באמת רואים דברים כהווייתם. לראות שבאמת אין נפרדות. שאם אני פוגעת בעצמי, אני פוגעת בסביבה, ואם אני פוגעת בסביבה, אני פוגעת בעצמי. מתחילים להבין את זה קצת עכשיו, נכון? קצת עם שמירת הסביבה, קצת, קצת, מתחילים להתעורר. אז אז הבורות היא ההתעוררות לעובדה שלכל פעולה שלנו יש תוצאה. והרבה פעמים אנחנו פועלים ואין לנו שום מושג לגבי התוצאה. אנחנו בכלל לא מסתכלים עליה. אני רוצה לקחת אתכם קצת, הרבה, כל אחד מכם, קצת, לא קצת, אולי הרבה שנים אחור לאחור, ובואו נראה, ההיזכרות שלנו על ילדות, נערות. הפעולות שאותם עשינו, באמת, בסוג של, כאילו, אני לפעמים, איך לא ראיתי? כאילו, הפגיעה שפגעתם, אמירה קטנה שאמרתי למישהי בזמן לא, או אני בטוחה שיש מי שאמר, מסתכל עכשיו לאחור ואמר, החרמות שנעשו, הפעולות שנראו כאלו, כן, חברה מניות או משהו, לא יודעת, לא משתמשים במילה הזו כבר, אבל... פערי דורות, אין מה לעשות. הם נראו קוליות. גם לא, אה? לא, עליתי רק דור אחד. מה צריך להגיד? לא, זה אני ממש לא מבינה. לא. אני לא חושבת שיש כזה, אבל זה קרן, סנסקריט זה קרן. בכל מקרה, החרטה הזאת, פתאום אני מתעוררת, וזה בטוח קורה בריטריטים, אני בטוחה שישבתם פה ופתאום ראיתם איזו תמונה מה... כן, החרטות האלה והבושה שיכולה להתעורר, יואו, אני, איך לא ראיתי? כי ככה זה כשאנחנו איגנורנס. עכשיו, ילדים הם... יש להם את הלגיטימיות להיות שם. אני למשל, אני רואה את זה הרבה ואני ממש מאמינה, אתם יודעים, היה את כל המיטו למיניהם, והיו כמה שפתאום יצאו והם שהשימו אותם, והם לא הבינו מה רוצים מהם, ואני האמנתי להם שהם לא יבינו מה רוצים מהם. אני ממש האמנתי כי ההבנה הזאת ש... אין שם משהו שידע, לא היה משהו שער בכלל להתנהגות. אין שם ערות. וכשאין ערות, אנחנו עושים פעולות שפוגעות. גם בעצמנו דרך אגב, זה לא רק החוצה. אוקיי? וזו הבורות, זה האזור של התעתוע, של אי הידיעה. ואני אומרת את זה שוב, מכיוון שאנחנו צריכים לקחת בחשבון ששלושת השורשים האלו מצויים בפנימיות שלנו. גם אם אנחנו סופר מתרגלים, תרגלי על, יש לנו אזורים לא ערים. אוקיי? Okay? יש את השורש של התוקפנות. יש את השורש של של התשוקה, של הצמה, של הרצון. וכשאנחנו מסתכלים על העולם בראייה גדולה, כשאנחנו מסתכלים, רואים חדשות, רואים זוועות, רואים דברים, והפנימיות מתכווצת, והיכולת, המוכנות שלנו להיווכח ולראות, הנה סבל, וזה סבל שברוב הפעמים אין לנו הרבה מה לעשות איתו. אבל לראות שהוא נובע, כן, פשוט מאותו זרע פורענות כזה או אחר, שאף אחד לא עצר, שהוא רק מלבים אותו. כן, פשוט מלבים אותו. עכשיו, לא משנה. אני צוחקת, מי שזה, אני צוחקת על הסינים שיש להם שטח כזה אדיר, והם הולכים וקונים שטחים באוסטרליה, מקבלים שטחים בישראל, כדי לגדל מזון. כאילו, הם מסתכלים, אין, כאילו, תראו כמה הם הרחיקו מסין, רק כדי, כי החלק הזה שלא מספיק, כל כך גדלו, כל כך מעצמה כלכלית, שלא נדבר כמובן על המעצמות האחרות שתוכבות ידיים לכל מיני אזורים בעולם. עוד שליטה, עוד כוח, עוד, פשוט עוד. אוקיי? וזה במיקרו קוסמוס פה, במקרו שם, או פה, לא משנה, כן? ולהבין את המקרו, אותו דבר, אין הבדל. אני רוצה רק לומר עוד דבר, על 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 עצמה, על רצונות, כן, עצמה, ואני רוצה להזכיר שלושה סוגים. אני חושבת שזה יהדהד, כך, אצל חלק מכם. יש לנו את הרצון שיהיה לנו משהו. זה רצון שהוא, כן, שיהיה לנו. שיהיה בית, שיהיה זוגיות, שיהיה את הנעליים, שזה, לא משנה איפה, שיהיה. אוקיי? עוד. כן? שיהיה משהו. יש את התנועה הזאת של חפץ, של רכוש, שיהיה לנו. ויש את התשוקה להיות מישהו. אוקיי? הרבה מאוד אנרגיה על מי אני רוצה להיות. שזה תשוקה באותה מידה. התשוקה להיות מישהו, להיות מישהו עם תואר, להיות מישהו עם כבוד, להיות מישהו עם מישהו מפורסם. מישהו מפורסם זה הפך להיות, ששואלים ילדים מה אתה רוצה להיות מפורסם. זאת אומרת, מישהו מפורסם זה סלבריטי. אז זה באמת שאיפה, אבל להיות מישהו זה זה אחד הרצונות והצימאון, והרבה מאוד אנרגיה הולכת שלנו למקום הזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו את ה... כל אחד מאיתנו שם. או בזה, או בזה. יש לנו מאפיינים סביב זה. מי יותר בתנועה שיהיו לי דברים, ומי כן, אתם יכולים לראות. מי אני רוצה להיות? ומתי יש פה איזשהו שקט, אם בכלל, של מי אני רוצה להיות? ויש את השלישי שהרצון לא להיות מישהו. והרצון לא להיות מישהו הוא עם אותה אנרגיה בדיוק, אבל זו אנרגיה של מי אני לא רוצה להיות, והמון התנגדות, ואני לא רוצה להיות את זה, ואני לא רוצה להיות, כן? הלא לרצות להיות זה בדיוק כמו הרצון להיות. אוקיי? ותעררו בזה רגע, כי כל אחד מאיתנו נמצא שם. באחד מהם, מאוד חזק, והרבה מאוד אנרגיה הולכת לכיוון. עכשיו, זה לא העניין שאנחנו מדברים לא לשאוף בחיים. אנחנו לא רוצים לא להיות אנשים שיוצרים, שואפים, מתקדמים, כן, משנים אפילו את העולם דרך העשייה, אלא כל מה שעושה את ההבדל זה האם זה גורם לי סבל. האם הרצון להיות מישהו גורם לי סבל? האם הרצון לא להיות מישהו, הרמת אנרגיה, כמה אנרגיה אני משקיעה בלא להיות? בלא לרצות את ההורים שלי? תחשבו על זה. כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בזה? אני לא אומרת שלרצות זה, זה יותר... לפעמים זה מסתדר, התוכניות שלהם ושלי. יש כאלה, אצלי זה לא עבד, אבל האמת שבדיעבד זה עבד. בדיעבד זה עבד, הדרך הייתה קשה. אבל אני חושבת שאמא שלי מאוד העריכה. חשבה שהסידור להיות מורה זה טוב בחיים. והתנגדתי הרבה שנים להיות מורה. אני לא חשבתי על זה עד עכשיו. לא, אבל היא חשבה ש... לי לא העיזה להגיד, לאחותי כן. אבל הנה. סיבוב מאוד, הרבה התנגדות, המון התנגדויות, וסירוב, ובסוף הנה אני. גננת. גננת תודעתית. אז בזה אני ככה רוצה לסיים את החלק הזה, על כשאנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו בכלל הולכים לחיות את החיים, אז בואו נזכור בענווה שזה סל, זה מה שיש, זה מה שקיבלנו, כן? זה מה שקיבלנו, אני אגיד, ב-DNA, זה מה שקיבלנו מתוך מה זה האנושות. אני צוחקת כי ביום שישי שעבר, דוקטור נאוה לויט בן נון הייתה באה להרצות בקורסים שלי, והיא אמרה, תקשיבו, אז אומרים שמה שיש במוח, כן, אז זה ה-DNA, אבל היום כבר חוקרים את הבקטריות, שבעצם... אנחנו זה גם הבקטריות שלנו, אנחנו לא יודעים גם מה קורה, כן, בהתנהלות, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד בענווה כשאנחנו אומרים אני. האם זה ה-DNA, זה הבקטריות, זה הרצונות, תראו כמה דברים יש פה, הרעלים, אז כל מי שכל הזמן אומר אני כזה, אני כזה, אנחנו לא יודעים מי זה, אני הזה עוד יותר, זאת אומרת שהבודה בכלל צדק. יש לו כבר עוד יותר. ואני רוצה קצת להזכיר את הפרמיטות, עשר פרמיטות או פרמיז, הם איכויות או מידות, מידות, שאנחנו יכולים לטפח, יכולים לקחת אותם לחיים ולטפח אותם. המעיין הזה, הבודיזם הטיבטי, שלמעשה מי שמטפח את כל עשר האיכויות מוכן כבר, יכול להיות הבודה הבא. אוקיי? זה מספיק שכל מחזור חיים אחד תטפח אחד מהם, ויסלחו לי כל מי שגלגול נשמות זה. וזה חלק מהמיתולוגיה וזה חלק מהתפיסה הזאת. תיקחו מה שתיקחו, תזרקו מה שלא מתאים. אז העניין של בתוך החיים המאוד מלאים שלנו, כל אחד מאיתנו, נחזור מחר, ומה אני יכולה לקחת מעבר? כן, יש את הקרית שכבר אנחנו יודעים, אבל מה אפשר לקחת ולעבוד איתו ולראות שזה גם תרגול של טיפוח. אוקיי? אז הדבר הראשון זה דנה, והיום בצהריים דיברנו על הדנה. הדנה כתנועה של נתינה נדיבה, אוקיי? של משהו, גם של אלטרואיזם, לראות את הטוב. אבל ממש דנה כטיפוח של נתינה, ואין לזה כמות, אם זה בשעה, אם זה בלתת צלוחית מים לכלב או חתול, זאת אומרת, יש משהו בתנועה הזאת, שלרגע אחד אני עוזבת את עצמי לתנועה החוצה, לפתוח את הלב, ללתת, כן? התנועה הזאת. ואין מישהו שאין לו את היכולת לתת, אין דבר כזה. זאת אומרת, זה לא קשור בכמה אני עסוקה, וזה לא קשור במה המשאבים שיש לי, אלא זה רק ההסכמה. רק סוג של הסכמה לפעמים לעצור ולעשות איזושהי תנועה קטנה. לפעמים זו תנועה של חיוך ומאור פנים. לפעמים זה כזה קטן. לפעמים זה לצאת רגע מעצמי, אלא, אבל זה בהחלט תנועה נדיבה, יש בה נדיבות. שהוא רוחב לב. אז דנה זה, אני גם יכולה לומר ש... לי, אני יודעת שבאופן אישי היה מאוד חשוב לי, לא הייתי צריכה להשקיע בזה הרבה, אבל ידעתי שכאימא, לטפח תנועה של נתינה בילדים זה מאוד משמעותי. אמרו לי פעם, ילדים יודעים לקבל, לתת צריך ללמד אותם. חלק מהם כבר היום נולדים גם עם התנועה הזאת, אני חושבת, אבל זה נכון. אנחנו כהורים נותנים, והם מקבלים ומקבלים, ואם לא יהיה את ממש לראות את זה כטיפוח, כתנועה שיש לנו תפקיד בלעשות אותה, ללמד אותה. הפרמיטה השנייה זה האתיקה. הסילה, דיברנו עליה כאן, והסילה זה מה שמחזיק לנו את המצפון והמצפן הפנימי. ההתנהלות שלנו של אי פגיעה. כן, היכולת שלנו לבוא ולדעת שאי פגיעה זה חלק אנחנו לוקחים לעצמנו לחיים את אי הפגיעה. שלא לפגוע. לא לפגוע בדרכים שונות שפגיעות יכולות להיות. ואנחנו יודעים, זה העניין של המצפון והמצפן שלנו. יש בנו, כי כשאנחנו פוגעים, גם אם זה קורה לנו בדיעבד, לא סתם יש את העניין הזה שרגשות אשם, או חרטות. יש בנו חלק שגם אם אני פוגעת כאילו בצדק, אני צודקת, אין לזה, אין דבר כזה. כי אני בעצם פוגעת בעצמי. כשאני פוגעת, אני פוגעת קודם כל בעצמי. ואז זה מעורר משהו. עכשיו, לא סתם במנזרים, הדבר הראשון, או בכלל גם פה כשמגיעים, אנחנו מדברים על הסילה. כי זה הדבר הבסיסי שלנו בכלל, כשאנחנו מדברים על שקט. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מהבודה, כשמתייחס לתכלית של זה. אננדה שאל את הבודה, פנטה, מה התכלית והתועלת שיש בהתנהגות מוסרית טובה? אננדה, התכלית והתועלת שיש בהתנהגות מוסרית טובה היא מצפון נקי. ומה פנטה? פנטה זה מורה. התכלית והתועלת שיש במצפון נקי. אננדה, התכלית והתועלת שיש במצפון נקי היא קורת רוח. ומה פנטה התכלית והתועלת שיש בקורת רוח? אננדה, התכלית והתועלת שיש בקורת רוח היא חדווה. ומה פנטה התכלית בתועלת שיש בחדווה? אננדה, התכלית והתועלת שיש בחדווה היא רוגע. ומה פנטה התכלית והתועלת שיש ברוגע? אננדה, התכלית והתועלת שיש ברוגע היא אושר. ומה פנטה התכלית שיש באושר? נכון שאנחנו היינו מסתפקים בזה כבר? אננדה, התכלית והתועלת שיש באושר היא ריכוז. ומה פנטה התכלית והתועלת שיש בריכוז? אננדה, התכלית והתועלת שיש בריכוז היא הידיעה והראייה של הדברים כפי שהם. ומה פנטה התכלית והתועלת שיש בידיעה או בראיית הדברים כמו שהם? אננדה, התכלית והתועלת שיש בידיעה ובראייה של הדברים כמו שהן היא התפכחות ושחרור מתאווה. ומה פנטה התכלית והתועלת שיש בהתפכחות ושחרור מתאווה? אננדה, התכלית והתועלת שיש בהתפכחות ושחרור מתאווה היא הידיעה והראייה של השחרור. לכן אננדה, התכלית והתועלת שיש בהתנהגות מוסרית טובה הן מצפון נקי, ובמצפון נקי, אני אעשה לכם את זה קצר עוד פעם, קורת רוח, בקורת רוח חדווה, בחדווה רוגע, ברוגע עושר, בעושר ריכוז, בריכוז הידיעה והראייה של הדברים כמו שהם, ובראייה של הדברים כמו שהם, התפכחות ושחרור מתאווה. יש את הידיעה והראייה של השחרור. לכן אננדה, התנהגות מוסרית טובה מובילה בהדרגתיות לנעלה ביותר. עכשיו, אני לא סתם אומרת, אני חושבת שכל אחד בדרך, הרוגע והשלווה והשחרור, גם לפני הנעלה ביותר, יש בזה איכות של רווחה, וכאשר אנחנו בלא פוגעים, אנחנו למעשה יוצרים סביבה בטוחה. אנחנו יוצרים סביבנו סביבה בטוחה שיודעת, שחשה את האי פגיעה, היא מרגישה יותר מוגנת. Okay? זה עניין של מוגנות. Okay? אנחנו מרגישים יותר מוגנות, הסביבה שלנו יותר מוגנת, שיודעת שאין פה, לא תבוא מפה פגיעה. אז זה לגבי, ואני מזכירה שאנחנו מדברים על מוסר, אז זה בדיבור, בהתנהלות אתית מינית, זאת אומרת, כן, איך אני לא פוגעת על ידי המיניות שלי, איך אני לא לוקחת מה שלא ניתן לי, אני לא פוגעת בחיים. בסדר? ואני עוברת לפרמיטה הנוספת, היא מדברת על ויתור, על פשטות. ו... היא בעצם על האפשרות של לחיות חיים פשוטים, העניין שאנחנו לא צריכים הרבה והמון מכל דבר. בואו נסתכל על ארון הבגדים, בטח של רובנו. לא יודעת. Okay. כמויות הנעליים. לא משנה. כמה אנחנו צריכים ממה? זאת אומרת, משהו בפשטות, לחיות חיים פשוטים. חיים של, לחולת שלנו לוותר. חולת שלנו לוותר. כמובן שכשמדברים על מי שבוחר, בעצם, כן, הנזירות זה ויתור על חיי החומר. הוויתור הזה, אני, כן, פה במקום home to homelessness, ובעצם יש משהו על הוויתור של הבית למחוסרי בית. זה מזכיר לי שכשהפכתי להיות נזירה, באתי, והמורה שהיה לי אז, הוא אמר לי, you came from home to homelessness. עכשיו אמרתי, אני הייתי עד עכשיו הומלס, הסתובבתי שנתיים, טיילתי עם תרמיל על הגב, עכשיו דווקא קיבלתי חדר, יש לי קוטי, זה היה נורא מצחיק, הרגשתי שדווקא מהנדודים הגעתי למקום יציב. כמובן שאחר כך הבנתי את המשמעות יותר, אבל הום זה המקום הזה, כן, שהוא כאילו אני נאחזת בו, הוא בטוח, הוא כאילו אני שומרת, משמרת, מחזיקה, עושה את הכל, כן, לחוש את הביטחון ו... והומלסנס, היכולת שלנו לבטוח ולשחרר ולהרפות. ושכל מה שיכול להיות לך זה כמה חפצים קטנים, אבל יש חופש בפנימיות, שאין צורך בלאחוז בכל מה שקיים. אז הוויתור יש בו משהו של, של גם של חיים פשוטים, גם ככה משהו שלא צריך להמיס ברכוש, אבל יש בו עוד מוטיב. וזה בחיי היומיום שלנו, כשבוחרים להביא ילדים, אז אתה מוותר. אתה מוותר על שאיפות, ומוותר לפעמים על מה שהיה לך קודם, ומוותר על ללכת לריטריטים לפעמים. כן, יש ויתורים, אנחנו יודעים מה הויתורים. וזה חלק מה... כן, החוכמה היא לדעת לעשות הויתור הזה ככה. כן? לדעת, אוקיי, יש עכשיו ויתור. לטפל בהורים, יש בזה סוג של ויתור. אם כן, אחרת יש התמרמרות, אבל... משהו בתנועה של הוויתור כתנועה גם של התמסרות לדבר. Okay. הפרמי הנוסף, הפרמית הנוספת, נקראת פניה, וזו החוכמה. זו חוכמה, וזה מה שאנחנו כאן בעצם, החלק היותר של החקירה, של הראיית הדברים כפי שהם. היכולת שלנו... לטפח את המיומנות הזו של לראות, לא רק דרך הפריזמה של אני והשלי, בעדי ונגדי, טוב לי, לא טוב לי, נעים לי, לא נעים לי. התעסקנו בזה הרבה, אלא ממש הרכונות להיווכח, היכולת לטפח את הראייה הבהירה הזאת, להתעוררות. זה מה שמייצר את השינוי וההתעוררות, כן? החוכמה. והחוכמה שהיא לא החוכמה... שבאה מספרים, ולא החוכמה אפילו לא באה מי, לא קשורה לדר מתוק, לא כמה נקשיב לשיחות, ובטח לא אם נדע את כל אדם הפדה, או את כל הסוטרות על בוריין, אלא עד כמה, כן, פניה זו הראייה מתוך המציאות הפנימית, מתוך הבהירות של התודעה. אוקיי, זו הראייה נכוחה, בלתי אמצעית. הפרמי הנוסף זה הוויריה, האנרגיה, המאמץ. זה איך אני משמרת את האנרגיה. Okay, האנרגיה בתרגול, האנרגיה לעשות, האנרגיה. אנחנו יודעים שכן, אנחנו גם יכולים לראות פה, שאנרגיה זה משהו שבא והולך ויורד. ביום יום שלנו אנחנו יודעים לשים אנרגיה במקומות מסוימים, ואני חושבת שאנחנו גם לא מזהים יותר מדי. או שאנחנו מזהים וקצת קשה לדעת, אבל מה לוקח לנו את האנרגיה? ואם אני רוצה לשמור על האנרגיה התודעתית, כן, לבהירות הזו, האנרגיה לתרגול, האנרגיה לראות את הדברים, לחיות חיים ערים, אז לראות מה אני צריכה לעשות לטובת העניין. פחות או יותר, איפה אני מבלה את שעותיי, מה אני עושה בזמני החופשי, כן? מה אני בוחרת לעשות? נגיד בימי שבת, האם זה בינג'ים, או האם זה ללכת לשבת תרגול, או בין לשמוע דר מתוק, ללכת למסכים. כאילו יש כל הזמן לראות איך אני שומרת את האנרגיה הזאת, כי השכחה ככה, היא כזאת. נורא מהר, ההרגלים מחכים לנו מעבר לפינה. אוקיי? והם מאוד פתייניים ההרגלים. מאוד פתיינים. אז אני לא אומרת שלא, אבל צריך לראות איך שומרים על זה, ואם אנחנו, זאת הדרך שאנחנו רוצים, אז איך אנחנו יוצרים, כן, חיים שישמרו על האנרגיה הזאת. זה הוויריה, זה השימור של האנרגיה. והפרמי הנוסף, זה הפרמי שנקרא את, זה קנטי פרמי, נורא אוהבת את הפרמי הזה. אני חושבת שאני צריכה אותה הכי הרבה, אבל אני אוהבת אותה. תמיד אהבתי אותה. זה הפרמי של הסבלנות, של האיפוק, של היכולת להבליג. אבל גם, כן, שזה ביום-יום, אפשר לראות את זה. כן, היכולת רגע אחד, לטפח אורך רוח, לטפח סבלנות. יש בזה גם קצת, קצת מהסובלנות, לא? אז זה בכלל ביום-יום. אבל אני חושבת שהיום יותר, גם לדרך הרוחנית שלנו ומה שאנחנו עושים כאן, יש חשיבות מאוד גדולה לסבלנות, לאורך רוח. אנחנו חיים בעידן אשלייתי שהכל קורה מהר. ממש עידן אשלייתי שהכל קורה מהר, בלחיצת כפתור, במגע אפליקציה. שמעתי פעם מישהו אומר, בלחיצת אמזון, זה אומר שמה שאמזון עשתה לאמריקאים, שהכל נגיש בלחיצת כפתור. זה בכלל אין... ובדרך רוחנית, ובדרך שאנחנו נמצאים שמדובר על טיפוח, זה ממש כמו בטבע. ממש כמו בטבע. הקדמה לא מגיעה לשם כוח. זאת אומרת שבדיוק כמו שבטבע, החקלאי יודע את כמה זמן מרגע שזורעים את הזרע של האבוקדו עד שהוא הופך, אם עושים את זה, כן, אבל מרגע שזורעים זרעים, או מרגע שנוטעים עץ, כן, או מרגע שילד נולד, יש איזה שהם תהליכים, ושום דבר לא יעיץ את זה. גם אם אני אהיה הכי מוכשרת בעולם, לא כחקלאית או כאימא, הפרי ייתן את הפירות שלו, הילדים יתחילו לדבר, ללכת, להיות עצמאים, בדיוק בזמן ש... כן? ויש לזה את זה. ואותו דבר לגבי התרגול הרוחני, לגבי החיפוש אחר תוצאות, מתי כבר? מתי אני כבר אהיה כך או כך? מתי כבר לא יכאב לי? מתי כבר אני אסובלנית? מתי אני כבר אפתח ריכוז? יש לנו כל מיני. אני כבר ישבתי שני ריטריטים וחצי. זה ככה, נכון? הציפיות שלנו למיידיות ולתוצאות. עכשיו, אתם יודעים, fair enough, אנחנו נמצאים פה כדי לראות, כן, לעשות שינוי, אבל לדעת שהשינויים האלה הם שינויים שקורים, תחשבו מה זה ליצור שינוי בהרגלים תודעתיים. שהם לא רק שלנו, הם עוד היו לפנינו. אנחנו רק המשכנו את התנועה של ההרגלים. נדמה לנו שאנחנו המצאנו דברים. זה עוד הגיע קודם. אנחנו רק המשכנו תנועה של הרגלים שנחשפנו אליהם. החברה סביבנו. חשבו שאנחנו גם את העניין הזה שאנחנו מאוד מותנים. אז ליצור שינוי, אנחנו יוצאים החוצה. הסביבה שלנו מתנהלת אחרת לגמרי. ולכן צריך הרבה מאוד סבלנות, אבל, כן? ואני אגיע אחר כך גם לעוד פרמי, שהיא הולך יחד עם סבלנות, לא רע, מה שנקרא, הולך טוב יחד. הפרמי הנוספת זה הפרמי של כנות, של יושר, של להגיד, כאילו להיות שהפה והלב יהיו שווים, שיהיה איזשהו יושר פנימי. זה נכון גם בתרגול שלי, זאת אומרת, שאני לא צריכה לבלף לעצמי מה קורה לי באמת. קורה דבר אחד, ולהיות בכנות שזה מה שקורה. אוקיי, אבל זה נכון לגבי החיים בכלל. להיות באיזשהו, גם בתקשורת שלנו, שלפעמים אנחנו מסכימים עם אנשים שאנחנו לא בדעה שלהם, כי לא נעים לנו לפגוע בהם. ולפעמים רק ההסכמה הזאת פוגעת. כאילו שזה נתפס כזיוף ונתפס כחוסר אמת. תחשבו, המקומות האלה ש... אנחנו לא רוצים לפגוע, אבל אנחנו קצת כזה לא... כמו שחוששים להגיד. כן? יש לנו חשש כזה. וכנות היא איכות מאוד משמעותית, בטח ובטח בתרגול. כנות עם עצמי ועם החוויה. היכולת להיות בכנות ולהגיד, וואו, כן, התשוקות מבעירות אותי, או התוקפנות משקם, ולהסכים לראות את זה בדקויות. יש צורך בכנות. כי יש חלקים בנו שנורא קשה להם לראות את זה בפנימיות. כי זה כאילו אומר עליי משהו. כן? זה, אני כזאתי, ומה פתאום יש לי את זה? זאת אומרת, יש לנו, ואז אנחנו רוצים להציג החוצה מצג מאוד מסוים. ואז אנחנו מתחילים לספר על עצמנו סיפורים, אנחנו גם מאמינים להם. אז הכנות היא מאוד משמעותית. Okay. כי יש משהו בהיווכחות שמביא כנות. אה, כן, זה מה שקרה. אה, כן, זה מה שקרה, כן. ככה אני כרגע, זה גם משהו. ועכשיו, כשאמרתי מקודם על הסבלנות, אז כמעט אמרתי כבר את הנוסף, אבל העתיתן, הנחישות, כן? הפרמיטה של נחישות, של החלטיות, של התמדה. של לקחת משהו וללכת איתו. לטפח את זה, זה כמו שריר כזה. שמעתם את זה בהתחלת המילה הזו, נכון? אני קצת אומרת לפעמים להיות ברכות ונחישות, כן? והאפשרות לקחת את זה לחיי יום-יום, היא נמצאת לנו באמת על כל צעד ושעל. להחליט משהו ולעמוד בו. עכשיו, לא צריך להחליט ההחלטות הקשות. זאת אומרת, אם אני יוצאת מפה, ורק אם ניקח את זה לתרגול של ישיבה, הרבה אנשים יוצאים ועכשיו כל יום, שעה בבוקר, שעה בערב. בואו. תעשו, רגע, קודם תמצאו מקום לקרית בבית. תחילו בזה, תמצאו מקום. אחר כך תמצאו זמן ביומן. ואז תתחילו לשבת 20 דקות, חצי שעה. פעם ביום, אוקיי? כי אחרת זה כזה, הייאוש מגיע נורא מהר. והאכזבה מעצמנו. והנה, גם בזה לא עמדתי ולא עשיתי, למרות שזה טוב לי. אוקיי, אז זה כזה, אני בטוחה דרך אגב, שלרובכם יש פה איזושהי החלטה לגבי החיים. משהו. איזה אוכל תאכלו, איזה צעידות תעשו, לא יודעת מה. הרבה פעמים אנחנו נחשפים ואנחנו כתאום לוקחים מן החלטות קטנות כאלו. אז אם לקחתם, לא יודעת ממה להפסיק, מה לעשות, להפסיק זה, אז תעשו את זה בקטן. אבל כן לעשות, כן, נחישות יש משהו שמאוד מייצב אותנו. מאוד מייצב אותנו. אני לא מדברת על נוקשות ותוקפנות. אוקיי? שזה לא ילך הקצה הזה. זה לא התובענות שלי מעצמי. הרבה פעמים מתבלבלים, הנחישות מתבלבלת עם להוסיף לעצמי עוד תובענות. מי אני צריכה להיות ומה אני צריכה לעשות כדי להוכיח לעצמי ששוב אני לא בסדר. אז זה לא שם. אבל זה כן לטפח את השריר הזה. של לקחת החלטה ולעמוד בה. ולהתחיל אותה בקטן כדי שהיא תמשיך. הפרמיטה התשיעית זו מטה. זה מה שגם כאן בערבים התחלנו, התרגול של טיפוח, של קרבה, של התיידדות, של לפתוח את הלב, של החוש. כן, לפתוח את ה... להוריד את ההפרדות של רכות פנימה, של קרבה פנימה. האמת היא שזה מתחיל קודם כל מתחושת הקרבה לעצמי. הרבה פעמים אנחנו מפתחים ניכור לעצמנו. Okay. אז זה בדיוק ההפך מניכור, זה בדיוק ההפך מהפרדה. אלא זה לחוש קרבה, לצאת לעולם ולחוש קרוב. לאנשים שיושבים איתי באוטובוס, ברכבת. אנשים שיושבים איתי בבית קפה או בספרייה או בכיתה. אנחנו מאוד מחזקים את הנפרדות, זה כאילו שומר עלינו. והתרגול של מטה, תרגול מאוד מאוד משמעותי. אוקיי? לראות, כמו שהבודה דיבר על זה, את כל הברואים. הסכים לראות ש... כולנו בעצם מצויים באותה מציאות. בדיוק אותה מציאות שדיברתי קודם לכן. כן? אצל כולנו יש את אותם זרעים של, ושורשים של סבל. אנחנו לא, אנחנו פה. זה, כולנו באותה ביצה. כאילו. אני אומרת באותה ביצה כי כולנו בתוך הטבע האנושי. ובתוך הטבע האנושי, אין, כאילו, אנחנו חולקים, אנחנו חולקים את אותם דברים, את אותם כמיהות כמעט. אותם שאיפות. אפילו את אותם פחדים כמעט, כמה פחדים כבר יש. אוקיי? זה משהו במפגש הזה שאפשר פה... צריך לצלם אותך, כן, בדיוק. כל אחת. והאחרון חביב, הפרמיטה האחרונה היא הפרמיטה של האיזון של האופקה. שמה שנקרא שוויון או השתוות נפש, יש לזה כל מיני, כן, אבל זה האופקה, זה איזון עמוק. זה יכולת שלי להיות בקבלה עמוקה של הדברים. גם שדברים מאוד מטלטלים קורים בסביבה, כן? זה לא התעלמות, זה לא ניתוק או אדישות, אלא יש, והזכרנו פה את האיכויות האלה, ותראו גם כמה הן מתפתחות, העניין של להכיל את כל החוויה העכשווית שלנו באיזון. זה בעצם, לשם האופקה לוקחת. יכולת להיות באיזון עם כל החוויות העכשוויות. כן? כשזה לא מטלטל ככה, אז פשוט ככה. אוקיי, זו האופקה, זאת ה... זו הפרמיטה האחרונה, ומה שאני רוצה להזמין אתכם, זה להקשבה שוב, אני רוצה לחזור עליהם. נגיד, פשוט רק אומר את השמות שלהם, ותהרהרו לעצמכם, תבדקו עם עצמכם. איזה, מה מהן ככה נראית, איזה מהן יוצרת ככה איזשהו גירוי פנימי או איזשהו הדהוד, שאומרת, וואו, עם זה אני יכולה לעבוד בבית, את זה אני יכולה לקחת. אז הדנה, כן, נתינה, נדיבה, נדיבות, האתיקה, ויתור, פשטות, חוכמה, ראיית הדברים בעצם שזה מדיטציה, אנרגיה, שמירה על אנרגיה ומאמץ, סבלנות, כנות, אמת, יושר פנימי, נחישות או התמדה, החלטיות, מטה, ואיזון. יש אושר, אושר מאוד גדול בתרגול הזה, ויש שמחה מאוד גדולה. אני רוצה לאחל לכם שההתמסרות בתוך התרגול, גם תראו את האושר, ותבחרו את מה שמתאים, כי באמת יש, אפשר לקחת, כן? ממש משהו מאוד מסוים ולהחליט שהוא התרגול, להחליט ששם אתם מקדישים את תשומת הלב. אוקיי? יופי, אז תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב כמה דקות. רק ככה עוד משפט לסיום. זה לומר שנכון שאלו, כן, אני חוזרת לשורשים, ואני רוצה להדגיש שמה שאנחנו עושים כאן זה יכולת להביא לתוך שורשי הסבל התעוררות, לתוך שורשי הסבל בהירות. כן, ככה שהשורשים יותר ויותר חלשים. זה מה שהתרגול שלנו עושה. למעשה מחליש את שורשי הסבל, מביא לשם התעוררות, לא נופל לתוך התעתוע של האיבה או התשוקה. Okay? מתוך האשליה, כשהאשליה מתפוגגת, גם התעתועים האחרים וגם התנועות האחרות. אני פשוט הרגשתי שלא הדגשתי את זה יותר, כדי שלא נגיד, אה, ככה זה התודעה שלי. מתועתעת, ונקבל תירוצים טובים למה אני כזה. אז יש לנו, כן, זו הסיבה שאנחנו כאן, לצמצם את שורשי הסבל, ולהביא את החופש. תודה.